שלום לכל הצופים, אנחנו בסדרה של הלכות מקוואות, יורה דעה, סימן רש א', אנחנו בסעיף ח'. אומר מרן, מעיין שמקלח לתוך כלי, פסול לטבול בין במים שבתוך הכלי, בין לאחר שיצאו מהכלי. ואם המעיין מקלח על שפת הכלי ולתוכו, תוך הכלי אסור לטבול, וחוצה לו מותר אפילו עם המים שבתוכו מרובין. אז למדנו קודם כל בסעיף ו' שלטבול בתוך כלים אסור מן התורה, כמו שדרשו בתורת כהנים, מה מעיין ובור הם בקרקע, אף כל טבילה צריכה לעשות בקרקע. ולמדנו בסעיף זין באיזה דרך יהיה ניתן להכשיר כלי שיהיה נחשב כמו הקרקע ויהיה ניתן לטבול בו. עכשיו פה בסעיף ח' מדובר שלקחו כלי שהוא לא הוכשר להיות חלק מן הקרקע, וכל מי המעיין שמגיעים ממקום נביעתו נופלים ונכנסים בתוך הכלי הזה, והמים מקלחים עוד ועוד עד שהם גולשים מצידו השני וממשיכים ללכת הלאה. אומר מרן שאותם מים שעברו בדרך שלהם בתוך כלי ויצאו והמשיכו למקום אחר, אבל פי שהכל פה מחובר והכל כאן גוף אחד של מי מעיין, המים שממשיכים הלאה הם מים פסולים ולא ניתן לטבול ולהטביל בהם. ובאמת למה? אז קודם כל מקור הדין זה במשנה במסכת מקוואות, בפרק ה' סעיף א', המשנה אומרת, מעיין שהעבירו על גבי השוקת פסול, העבירו על גבי שפה כלשהו, כשר חוצה לה שהמעיין מתאר בכל שהוא. אז בחלק הראשון אנחנו לומדים את אותו פסול שאנחנו מדברים עליו, שכאשר כל המעיין עובר בתוך השוקת, שהוא כלי, המים שיוצאים חוצה לו, לא מבעיה ודאי שבתוך הכלי פסולים, אלא גם כשהם יוצאים, הם פסולים. אז הזכרנו כבר שמים שאובים הם פסולים לטבילה. ויש להגדיר באמת מה הם נקראים מים שאובים. האם דווקא שאני אוביל אותם בידיי, אמלא כלי, ארים אותו, אגביה אותו מהקרקע, ואשפוך לבור, אז יקרא שמה מים שאובים, או שאולי תנאים נוספים יכולים לגרום למים להיות שאובים. מלמדת אותנו פעם משנה, שאין חובה שאני אעשה מעשה בידיים להוביל את המים תוך הכלי על מנת לפוסלם כשאובים, אלא אפילו אם הכלי היה מונח לו, והמים מאליהם באו ונכנסו לתוכו ויצאו ממנו, גם הם מקבלים דין של מים שאובים. ולכן אותם מים שעברו חוץ לכלי לא ניתן לטבול בהם, כי קיבלו עליהם דין של מים שאובים. באמת אולי מי שלמד את עוד משניות במסכת מקוואות יתפלא. משניות בהמשך מלמדות שאם היה לך תיבה, שידה ומגדל שהיו נמצאים בתוך הים, הם צפים להם בתוך הים ואדם רוצה לטבול בהם כשהם בתוך הים, משנה במפורש אומרת שטבילה כזאת היא מותרת, אפשר לטבול בתוך הכלים הללו. לכאורה אמרנו שמים שעברו על הכלים, אפילו שהם מעיין, שממעיין הם המים בדרגה הכשרה ביותר לטבילה, הם פסולים. איך המשנה שמה אומרת שהם מים כשרים? קושייה זו הקשו הראשונים. ונאמרו כמה פירושים בדבר. רבנו שמשון בפירושו למשניות מסביר, שמה שהמשנה התירה את המים שנמצאים בתוך תיבה שדה ומגדל כשהיא בתוך הים, אתה יכול להיכנס לתוך אותה שידה כשהיא בים ולטבול, זה דווקא שאותם כלים הם תלושים. הם תלושים, הם נמצאים כרגע באופן עריי בתוך המעיין, מותר לטבול בהם. אבל כשהם כלים מחוברים, כמו שהיה דרך לחבר איזושהי שוקת במקום שפיכת נביעת המים מהמעיין, שם יכולה להיות תקלה. אנשים יראו שאתה מטביל כלי בתוך כלים, בתוך כלי שהוא לא מקווה, ילמדו שמותר להטביל בתוך כלים. אף על פי שהכלי הזה מחובר בחיבור גמור למי המעיין. אז לפי פירוש רבנו שמשון, זה גזרה. באמת מעיקר הדין, היה מותר לטבול בתוך הכלי הזה. אבל גזרו שלא יבוא לידי תקלה, ודווקא בכלי שמחובר. אבל, הראש מפרש פירוש שונה. הראש מפרש שכל הסיבה שהתירו בכלי שנמצא בתוך הים, שניכר לעין כל שעיקר הטבילה כאן נעשית בים, רק שיש גם איזשהו כלי שמונח שם בתוך המים. אבל ודאי שהמים שבתוך הכלי, והמים שמקיפים את הכלי מכל עבר, הם מהמעיין או מהים שהכלי הזה נמצא בתוכם. אבל כשאני אקח כלי רחוק, ואני אעביר על גביו מים שבאים ממעיין, לא תמיד ניכר להבין שהמים שבתוך הכלי הם מהמעיין. ולכן באופן כזה שהוא לא מוקף כולו, יהיה פסול להטביל בתוך הכלי הזה. וגם המים שממשיכים ממנו, הם יהיו מים שאובים. הרשב"א הלך בכיוון שדומה גם לדברי הראש וגם לדברי הרש. שגם מצד אחד הצריך הרשב"א שיהיה הכלי מוקף כולו במים, שיהיה ניכר שעיקר הטבילה לא נעשית במים שבכלי, אלא במי הים או המעיין או אפילו מקווה גדול שבתוכו יושב כלי. מצד שני צריך גם הרשב"א לחשוש לדברי רבנו שמשון שהכלי הזה לא יהיה מחובר בקרקעית המעיין או בקרקעית המקווה, כמו שביאר דבריו, הביא דבריו בית יוסף בסימן קופצה דחית. לכן למדנו את הסיבה לפסול את המים שעוברים דרך הכלי, או ודאי בתוך הכלי. מרן מוסיף ואומר, שבמידה וחלק ממי המעיין עוברים לא בתוך הכלי, אלא על שפתו מבחוץ, והם ממשיכים אחר כך ומתערבים במים הכלליים, אומר מרן, בתוך הכלי אסור, אך במים שעוברים אחריו יהיה מותר לטבול. איך באמת הצילו אותם מים שעוברים על שפת הכלי את כל המים שעברו דרך הכלי? אז אם אנחנו זוכרים, למדנו שמי מעיין מטהר בכל שהוא. אם היה לך מחט טמאה שאתה רוצה לטהרה, והיה לך מעט ממעיין, אתה יכול לטבול את המחט במי המעיין המועטים האלה, ואין צריך בהם 40 שאה והמחט כשרה. מלמד אותנו פה המשנה ומרן בשולחן ערוך, שבאמת מעט המים האלה, שמעט מים של מעיין כשרים אפילו שאין בהם 40 שאה, שהם מתערבים במים שיוצאים מן הכלי, הם מכשירים את כולם וכשר לטבול בהם. ישאל השואל, איך מים מועטים כאלה מכשירים מים מרובים? הרי למדנו בסעיף ב' שכשרבו נוטפים על הזוחלים, הם כמקווה. זאת אומרת, נכון שהמים שיצאו מהכלי, שהם הרבים, נתערבו עם מעט המים של המעיין, שלא היו בתוך הכלי אלא רק על השפה, הם כשרים, אבל הם כשרים כמקווה, לא כשהם זורמים וממשיכים לזחול על הקרקע, אתה צריך לכנוס אותם באיזה כלי. מתרצים פה השח והטז, שניהם תירוץ. השח מבאר שהסיבה שמעט מים על שפת הכלי יכשירו את המים המרובים שיצאו מתוך הכלי, כי סוף סוף כל פסול המים שהיו בכלי זה משום גזרה. הרי באמת כל המים הללו הם מים של מעיין, והם עדיין מחוברים גם למעיין. באופן כזה, אפילו מעט ממעיין יכשירו אותם להיות כמעיין עצמו לטהר בזוחלים. אבל באמת, אם היו מים שאובים, שאתה צירפת להם מעט ממעיין, הם יוכשרו רק כמקווה, להכשיר כשהם מכונסים. התז מבאר תשובה אחרת, שכל מה שלמדנו בסעיף ב', רבו נוטפים על הזוחלים, הרי הם כמקווה, אם תצרף איתם קצת זוחלים של מעיין, כל זה גזרו דווקא במגשמים, שמצוי שיכול להיות מגשמים בלי ממעיין, נמצאים באיזושהי תעלה, או כלשון המשנה בחרדלית. שם האדם יבוא לידי תקלה, אז גזרו בהם. אבל כאן אין כלל מגשמים, לא מדובר במגשמים. כל המים כולם הם ממעיין. וממעיין לא גזרו כלל. ולכן מעט המים שעוברים על שפת הכלי, הם מכשירים את רוב המעיין שיוצאים מהכלי. ולכן למדנו שבאופן כזה, שמעט מים מן המעיין מצטרפים למים שעברו על הכלים, כל המים כשרים ואפשר לטבול בהם. עד כאן סעיף ח', כל טוב, סלע ועדן.